משנה בגיטין נאמר, נערה מאורסה היא ואביה מקבלים את גיטה. אמר רבי יהודה, אין שתי ידיים זוכות כאחת, אלא אביה מקבל את גיטה. בכל שאין יכולה לשמור את גיטה, אין יכולה להתגרש. החלק הראשון של המשנה עוסק בנערה שיש לה אב, והשאלה היא האם שניהם יכולים לקבל את הגט. יש פה איזה הד ש... השאלה היא אם שניהם יכולים. אם שניהם יכולים לקבל את הגט, או רק אביה ולא היא. טוב, נעשה בלי זה. נשים את זה ככה. יותר טוב. זאת בעצם שאלה אחת שעומדת כאן בסוגיה, והשאלה הזאת, בעזרת השם, תידון בנפרד, לא במסגרת השיעור הזה. סופה של המשנה, שהוא מזכיר את הדין של כל שאינה יכולה לשמור את גיטה, אינה מתגרשת, אין יכולה להתגרש, זה לכאורה דין בלי קשר לשאלה של שלה או של האב, לפי פשוטה של משנה. זה דין שאינו קשור בכלל לשאלה מי בסופו של דבר לקבל את הגט, אלא האם בכלל הבת היא, הילדה הזאת, היא בת גירושין או לא בת גירושין, שכל שאינה יכולה לשמור את גיטה, לכאורה אינה בת גירושין, ולכן לא תגרש לא על ידה ולא על ידי אביה. זה הפשט הפשוט במשנה, וכך באמת רש"י מפרש. אלא שעמדתו של רש"י, כדברי הרמב"ן בסוגיה, הוא אומר, לא מצאנו לו חבר לרש"י בשיטה הזו. אני לא משוכנע שלא מצאנו לו חבר, אבל בהחלט שיטת רש"י היא נמצאת בבדידות מזהירה אצל הראשונים, וכמובן דבר שצריך התבוננות. אבל בכל מקרה, בין אם נקבל את מה שאני אומר כרגע ברש"י או לא, זה לא משנה. לגבי עצם הדיון, הדיון שבמשנה, בחלקה השני של המשנה, שכל שאינה יכולה לשמור גיטה אינה יכולה להתגרש, הוא דין שנוגע בוודאי לקטנה עצמה, שיש סף מינימום כדי שקטנה עצמה תוכל להתגרש. יכול להיות שכמו שיטת רוב הראשונים, שגם אם היא לא יכולה להתגרש ויש לה אב, אז אביה יקבל בשבילה את גיטה. בסדר, אני לא מדבר עכשיו מה קורה כשיש אב. אבל לפחות לגבי הקטנה עצמה, יש סף מינימום שמתחת אליו קטנה כזאת, גם אם אין לה אב, אינה יכולה להתגרש, והרף הזה הוא אותו רף של אינה יכולה לשמור את גיטה. רש"י במקום אומר, אינה מתגרשת, כך אומר רש"י בגיטין, דכתיב ושלחה מביתו, מי שמשלחה ואינה חוזרת. יצאה זו שמשלחה וחוזרת, אחת דרשין עלה ביבמות בפרק חירש שנשא, הלכך, אפילו בקבלת אביה אינה מתגרשת. אז אם כן, רש"י כאן במקום מדגיש, פה במשנה כתוב שכל שאינה יכולה לשמור את גיטה, אבל רש"י מושך את זה לכיוון של משלחה ואינה חוזרת, שלא הוזכר כאן הביטוי הזה במשנה, הוא הוזכר אומנם בסוגיה בבמות, אבל הוא לא הוזכר כאן במשנה. רש"י רואה איזשהו קשר, כנראה, בין שני המושגים האלה, בין דין שמירת הגט יכולה לשמור את גיטה, להלכה של משלחה ואינה חוזרת, ואומר רש"י שהבעיה באינה יכולה לשמור את גיטה, לכאורה הבעיה היא זה שהוא משלחה ואינה חוזרת. כך לכאורה באופן פשוט נראה ללמוד מדברי רש"י במשנה כאן. אותו דבר רש"י אצלנו כאן בסוגיה בדף מ"ג בקידושין, אומר רש"י כאן, כל שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה יכולה להתגרש, אפילו על ידי אביה דעה שותי. ואמר רבי יצחק, ושלחה מביתו מי שמשלחה ואינה חוזרת, יצתה זו שמשלחה וחוזרת, במסכת יבמות פרק חרש. טוב, גם כאן רש"י קושר את שני הדברים האלה, את אינה יכולה לשמור את גיטה, לדין של משלחה ואינה חוזרת, ולכאורה מתבקש שרש"י רואה קשר בין הדברים, אבל הדברים כשלעצמם, מצד עצמם, אינם פשוטים ואינם ברורים. טוב, זה כאמור בנוגע לשיטת רש"י כאן ולדברים של רש"י כותב בהקשר הזה. אבל בסוגיה ביבמות נראה ששם על פניו יש שתי דעות. שם אומנם ביבמות לא עוסקים בקטנה, עוסקים בשוטה, במי שהיא שוטה, והשאלה אם היא מתגרשת או אינה מתגרשת. ובאופן פשוט שם בוודאי נראה שיש שם שתי דעות בעניין. הסוגיה שם אומרת, נשתתת, אמר, נשתתת לא יוציא, כתוב במשנה, ועל זה אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, דבר תורה שותה מתגרשת, מי דדאבה פיקחת בעל כורחה, ומה הטעם אמרו אינה מגורשת, שלא ינהגו בה מנהג הפקר. ואז שואלת הגמרא, איך אדם, אילה, מה יודעת לשמור גיטה ויודעת לשמור עצמה, מי נהג בה מנהג הפקר? אלא דאין יודעת לשמור לא גיטה ולא עצמה, דבר תורה שותה מתגרשת, ואמר דבר רבי ינאי ונתן בידה, מי שיש לה יד לגרש עצמה, יצא זו שאין לה יד לגרש עצמה, ותנא דבר רבי שמעאל ושילחה מביתו, מי שמשלחה ואינה חוזרת, יצא זו שמשלחה וחוזרת, לא צריכה דיודעת לשמור גיטה ואינה יודעת לשמור עצמה. דבר תורה שותה מתגרשת, דה יודעת לשמור גיטה, ואמור רבנן לא להפקש, לא נהגו במנהג הפקר וכו'. על כל פנים, כאן לכאורה לפחות רואים בסוגיה שיש האמוראים דבר רבי ינאי ודבר רבי שמעאל, הם על פניו, אני אומר, חלוקים, תכף נראה אם באמת מדובר במחלוקת או לא, אבל על פניו יש לנו לפחות שני לימודים שונים. זה לומד מ ונתן בידה, שצריך שיהיה לה יד לקבל את הגט, וקטנה או שוטה, היא אין לה יד לקבל את הגט, או מהלימוד של משלחה ואינה חוזרת, ושוטה משלחה וחוזרת. כאמור, כאן כבר רואים שני לימודים, לא כל כך ברור, זה לא שני הלימודים של יכולה לשמור גיטה מול משלחה ואינה חוזרת, כי כאן הלימוד הראשון הוא לא בדיוק יכולה לשמור גיטה, אלא בנתן בידם מי שיש לה יד לקבל גט. השאלה אם זו גישה שלישית או לכאורה מתאים ליכולה לשמור גיטה, שזה פחות או יותר המושג של יד לקבל את הגט, זה לא כל כך ברור, אבל כאמור לפחות כאן יש לנו בפירור שתי אמירות שונות. חלק מהראשונים רואים את שתי האמירות האלה שוב כעולות בקנה אחד, אם עולות בקנה אחד במובן של זהות או במובן רק של מגיעות לאותה תוצאה בלי שתהיינה זהות ביניהם, זה נראה מעזרת השם בהמשך דברנו. טוב, המקום הראשון שבו אנחנו רואים לכאורה באמת מחלוקת בעניין הזה הוא בירושלמי ביבמות. בירושלמי ביבמות, שם כבר רואים בפירוש הסוגיה מציעה את זה כמחלוקת. אצלנו כאן בבבלי כתוב שתי דעות, אבל לא כתוב מחלוקת, כן? אבל בירושלמי מובאות שתי דעות בעניין הזה, בנוגע לשוטה, וזה מובא כמחלוקת, ומופיעות אפילו אוטומטית שלוש נפקמינות בין שתי הדעות הללו, שכדאי לשים לב לנקודה אחת שאני רוצה להצביע עליה כרגע. גם בבבלי יש, מופיע המושג הזה של אמר רבי יצחק, דבר תורה שותה מתגרשת, וחכמים אמרו לא לגרש כדי שלא ינהגו במנהג הפקר. רק בבבלי הדין הזה מופיע לאחר שאני מתגבר על הבעיה דאורייתא, דהיינו, הבבלי הרי דן, דבר תורה שותה מתגרשת, ולא, אם אינה יכולה לשמור את גיטה, אז איך היא יכולה, ועלי דבי רבי ינאי אומר, שצריך שיהיה לה יד לקבל גט, ורבי ישמעאל אומר צריך שיהיה משלחה ואינה חוזרת. ורק אחרי שהגמרא מתרצת שמדובר פה ביודעת לשמור עצמה ואינה יודעת לשמור גיטה ואינה יודעת לשמור עצמה, דהיינו היא באופן כזה שהיא מבינה מה זה גט בווריאציות כאלה ואחרות, לא משנה כרגע הגדרה מדויקת, אבל יודעת לשמור את גיטה, כן? אבל בסיטואציה הזאת, כיוון שאינה יודעת לשמור עצמה, בזה גזרו. בירושלמי מופיע גם כן היסוד הזה של לא ינהגו במנהג הפקר, זה מושג הגרירה שמופיע בירושלמי, גדירה, גדירה, לא משנה, זה בעצם אותו מושג. נשתתה לא יוצאת, ואת רבי ינאי אמרם פני גדירה, לפי הנוסחה שלנו, שגדירה הכוונה שרוצים לגדור אותה כדי שלא תיגרר לזנות, ואז גדירה וגרירה עולים לאותו כיוון, כן? ורב זיירה ורב אילה טריון אמרים שאינה יכולה לשמור דגיתה, אבל כאן זה מופיע כמחלוקת בין שתי הדעות האלה. דיינו דעה אחת דורשת, אומרת ששותה לא תתגרש מדאורייתא בגלל שאינה יכולה לשמור דגיתה, ודעה שנייה אומרת שאינה יכולה להתגרש רק מדרבנן. ולכאורה כאן יש כבר מחלוקת, משמע של לדעה הראשונה לא אכפת לי שאינה יכולה לשמור דגיתה, עדיין יכולה להתגרש מדאורייתא. כך לכאורה באופן פשוט נראה מדברי הירושלמי הללו. טוב. לעצם הנקודה הזאת של הירושלמי, כאן יש מקום לדון כך. בירושלמי כתוב, הנפקמינה הראשונה, כתוב בירושלמי, העתיקו פה את כל הירושלמי, איפה זה עכשיו? טוב, אני רואה שהעתיקו את הירושלמי לא בקטע הרלוונטי. זה... טוב. לא, יש לי פה, אני... זה אומר שאתם לא ראיתם את הירושלמי, אבל הירושלמי מצוטט בראשונים, בעלי התוספות, מצוטט בצורה טובה, אני מקווה שדרכו ראיתם אותו, אבל בירושלמי כתוב ככה, נשתתה לא יוציא. דבית רב ינאי אמרם פני גדירה, רב זיירה רב אילה טריון אמרין שאינה יכולה לשמור דגיתה. ואז רב נחמיה בר מעוקבר ברייד רב יוסי אמר תלתה, יש שלוש נפקמינות בין שתי הדרכים האלה, הללו. דרך האחת, הנפקמינה האחת, עבר וגירש. מן דאמר מפני גדירה, גרש. מן דאמר שאינה יכולה לשמור גדירה, אסור. ויש עוד שתי נפקמינות שעליהן נתייחס בהמשך. אם כן, לפי הנפקמינה הראשונה, אם הוא עבר וגרש, אז לפי הסיבה, לפי מי שאומר שהבעיה היא רק שלא ינהגו בה מנהג הפקר, כדי שלא תיגרר לזנות וכו', אז בדיעבד, כיוון שהאיסור הוא רק איסור דרבנן, לכתחילה אמנם לא יגרש, אבל בדיעבד, אם עבר וגירש, מגורשת. לפי הלשון השנייה שאינה מגורשת בגלל שאינה יודעת לשמור, אינה יכולה לשמור את גיתה, כאן מדובר כבר בבעיה דאורייתא, אז גם עבר וגירש, אינה מגורשת. זה לכאורה הבנה פשוטה בנפקמינה הזאת. יוצא אם כן, שלכאורה, לטעם הראשון של גרירה, אישה קטנה יכולה להתגרש גם בלי שתוכל לשמור את גיתה. ובדרך אחת אפשר להציע שהדעה הזאת אכן חולקת על כל מה שאנחנו רואים כאן בסוגיות, שיש מדאורייתא איזשהו רף מינימום שממנו קטנה לא יכולה להתגרש. ויכול להיות שבעלי הדעה הזאת בירושלמי סוברים שאין רף מינימום כזה. מדאורייתא כל אישה יכולה להתגרש. וסברה פשוטה היא גם. למה כל אישה תוכל להתגרש לכאורה? כיוון שהאישה מתגרשת בעל כורחה ואין צורך בדעתה, אז מה אכפת לי? יכולה, יודעת לשמור דגיתה, לא יודעת לשמור דגיתה, מה נפקים? הבעל יכול לתת לתגד בעל כורחה, לגרש אותה בכורחה, כל הגירושין הם מצד הבעל, האישה צריכה רק פיזית לקבל לתגד, לכאורה יכול להיות שאין בזה שום מניעה ושום עיכוב מצד זה. יכול להיות. אגב, כך משתמע במידה מסוימת מדברי התוספות אצלנו בסוגיה, שכל דברי התוספות לאו דקה אצלנו בסוגיה, בכל הסוגיות שהתוספות מביאים ומתייחסים, לעמדת הירושלמי, משתמע מהם באמת שלפי הדעה הראשונה אכן אין לי צורך בזה שהיא תוכל לשמור את גיתה, ובכל מקרה היא מגורשת. זאת דרך אחת. אבל יש מקום להציע אולי שלגבי קטנה הכל מודים. בקטנה הכל מודים שאם אינה יכולה לשמור את גיטה, אינה מגורשת מדאורייתא. על זה אין ויכוח. הוויכוח כאן שבסוגיה בירושלמי בבמות, ששם עולה האופציה הזאת, שם דנים בשוטה, לא בקטנה. אם מדובר בשוטה גדולה, אזי יכול להיות שמעמדה של שוטה גדולה שונה ממעמדה של קטנה. ואת זה אפשר לנסח בשתי וריאציות, בשתי צורות. כיוון אחד עולה בדברי רבנו שמחה שמובא בתשובת הרביה. רבנו שמחה שמובא בתשובת הרביה, שם עיקר התשובה עוסקת באישה שנשתתתה, והבעל נמצא חסר אונים כי הוא תקוע איתה עם האישה הזאת, הוא לא יכול לגרש אותה, וחרם דרבנו גרשום אוסר לשאת אישה השנייה, אז הוא תקוע בלי קיום מצוות פריה ורבייה, ובזה דנו שם הפוסקים, האם יש איזשהו חלון או דרך להתיר לו לגרש את האישה הזאת, או לפחות להתיר לו לעבור על החרם, לשאת אישה אחרת על פני האישה הזאת. זה העיקר הדיון שם של הרבייה, ואני מקווה ששמתם לב לביטויים, שגם ביטויי האמפתיה שמביאים כלפיו וכו', וניסיונות, זה מצד אחד, רבנו שמחה מוכן ללכת לקראתו בצורה משמעותית, כשכמובן רבנו אפרים ברבייה מאוד מסתייגים מן היתר שלו. טוב, על כל פנים, בתוך דבריו הוא מחדש חידוש גדול. והוא רוצה לטעון כך. אם יש לכם בדף שלכם בעמוד 2, אז בעמודה השמאלית, בשו"ת הרביה, שם הפסקה המודגשת העליונה. ונראין הדברים, דלעניין שמירת גיטה דשוטה, לא בעינן דעתה צילתה כולהי. כמו קטנה המתגרשת בקידושי אביה. משום דזו הגיע כלל שנותיה. ונראה, דגדולה יש לה דעת, שיש לה דעת פעוטות, הרי היא כפיקחת בכל דבריה, אפילו לקבל קידושיה תולה. ואחר מוכח בפרק, מי שמת הגדול בן 20, אפילו אינו יודע בטיב מסע ומתן, עדיף למכור בנכסי אביו דפחות מבן 20, ויודע בטיב מסע ומתן. הלכך יודעת לשמור גיטה דשוטה, מסתבר לסגי אפילו בצרור וזורקו, ולכל היותר באי בהבחנה בין חפץ לחפץ בשעה שמחזירתן. ואם יודעת זו ובקיאה בשמירה כזו, הקטל לא ידענה במה יש להבחין אם יודעת לשמור עצמה, דמדרבנן אינה מתגרשת וכו'. מה שאומר כאן בעצם, ברעיון בסיסי שהוא טוען כאן, יש לנו קטנה ויש לנו שוטה. לכאורה שתיהן נמצאות באותו מצב, שתיהן אינן בנות דעת, נכון? אבל יכול להיות, הוא רוצה לטעון, שיש הבדל בין רמת הדעת שאני דורש מקטנה כדי שתהיה ראויה להתגרש, שתהיה יותר גבוהה מאשר רמת הדעת שאני דורש משוטה גדולה שמבקשת להתגרש. וזה מתוך נקודת הנחה, זאת הנחה שלו, של רבנו שמחה, נקודת ההנחה שלו היא, ששוטה, בדרך כלל אנחנו רגילים לכלול תחת גג אחד, תחת קורת גג אחד, חירש, שוטה וקטן. כולם נחשבים אינם בני דעת. אבל יש מקום לדון מה מגדיר, מהי הגדרה של שוטה. האם כל אדם שאינו בן דעת בעצם הוא כמו קטן? או שאולי עניין של גדלות, ההבחנה בין גדול לבין קטן, יכול להיות שההבחנה הזאת היא תלויה בסימנים אחרים. דהיינו, כולנו יודעים שההגדרה של גדול נקבעת לא על פי דעת, לכאורה באופן פשוט, כן? אלא הגדרה של גדול נקבעת על פי שנים וסימנים. דהיינו, גיל פלוס סימני גדלות, סימנים פיזיים. אם אדם הגיע, אם הוא בן 13 שנה ביום אחד, וגם הביא שתי שערות, הרי הוא גדול. זאת הגדרה ההלכתית של גדול. בדרך כלל, כשהתורה ממעטת במקומות רבים, התורה ממעטת בש"ס, אנחנו רואים מיעוט של קטן, ולפעמים מעטים גם שוטה, אז הרבה פעמים בראשונים מופיע ביטוי של גם שוטה בכלל קטן, שגם הוא חסר דעת, כן? ולפעמים יש מיעוט מיוחד לשוטה, ויש מקרים שבהם מעטים קטן ולא מעטים שוטה. כל פנים, התפיסה של רבנו שמחה כאן היא ש... שוטה או שוטה גדולים, יש להם מעמד מיוחד. זאת אומרת, אני רוצה להדגיש כאן, כדי להגיד את טענתו של רבנו שמחה, צריכים לעבור שני שלבים. א', להבין שלא נאמר שכל שוטה הוא בעצם קטן, אלא שוטה שהוא הגיע לכלל שנים, בלשונו של רבנו שמחה, הוא אומר כאן, וזו הגיע לכלל שנותיה, ברגע שהגיעה לכלל שנותיה, אז היא כבר נשבת עקרונית גדולה, שוטה גדולה. ועל זה הוא רוצה להבחין בין שוטה גדולה לבין קטנה. ההבחנה שהוא עושה כאן, לדעתו, בגלל שכתוב בגמרא כאן שלוש מידות בקטן, וכולי, השאלה איזה מידה צריכים בשביל מה זה מידת ידיעת שמירת הגט שמספיקה בשביל שתוכל לקבל גט, לפי הגרסה הפשוטה הזאת ה... זה הדרגה האמצעית שמוזכרת שם בגמרא. והוא רוצה לטעון שלקטנה אומנם אני צריך את הדרגה האמצעית, אבל לשוטה מספיק לי הדרגה הנמוכה יותר. דרגת הפעוטות. והוא מביא ראיה לזה מזה שאמרו שלגבי מכירת קרקעות של נכסי אביו, שאפילו אם עוד לא הגיע לגיל 20, הוא לא יכול למכור בנכסי אביו. אבל... מי שהגיע לגיל 20 מוכן נכסי אביו, אפילו אם יש לו דעת פחותה ממישהו בן 17. כי הוא מבין שאם מדובר באדם גדול, אז הוא כבר נקרא עקרונית בר עשייה, שייך בתחום העשיות, וכאן יכול להיות שמספיק לי רף נמוך של דעת כדי לחצות איתו את הקו. לכל פנים, זה הכיוון שאותו רוצה רבנו שמחה להתוות כדי להתיר את אותה אישה. אם נרצה את זה, לקחת את זה לכיוון של הירושלמי, אז אולי מה שכתוב פה לפי הדעה הראשונה בירושלמי, שהבעיה בשוטה היא רק בעיה דרבנן ולא בעיה דאורייתא, כן? יכול להיות שהבעיה דאורייתא שכל שאינה יכולה לשמור גיטה היא קיימת רק בקטנה, אבל בשוטה שם יכול להיות שמספיק רף נמוך יותר של דעת. שימו לב את רבנו שמחה לא מתעלם מהצורך בכלל בדעת, אלא אומר שיכול להיות שבשוטה גדולה אני צריך רף יותר נמוך של דעת. אז זאת אפשרות אחת לפרש את העמדה הזאת בירושלמי, כך שלא חייבים להגיע בירושלמי לפי הדעה הזאת שלקטנה אין, סליחה, כן, שקטנה אין לה רף מינימום, הוא יכול גם... גם הדעה הזאת בירושלמי יכולה לסבור שלקטנה יש רף מינימום של יכולה לשמור גיטה, וכל הדיון כאן הוא רק בשוטה, ששם הרף הוא נמוך יותר מאשר בקטנה, ולכן לפי הדעה הזאת עקרונית מדאורייתא יכולה להתגרש רק מדרבנן, כדי שלא לא תיגרר לזנות. כיוון שני שאפשר להציע בעניין הזה, יכול להיות שניתן לומר אותו, ותכף אני אראה לכם על מי אני מבקש לתמוך את הכיוון הזה, כיוון עקרוני, לא בכיוון, זאת אומרת, אותו עיקרון של חלק בין קטנה לבין שוטה, אבל מכיוון אחר, ואסביר. רבנו שמחה הלך בעצם ששוטה וקטנה נמצאים על אותה סקאלה, אלא שפה הוא דרש רף דעת נמוך יותר מאשר רף הדעת שניתן בקטנה, כי בגדולה, כיוון שהגיע לכלל שנותיה, אני מוכן לדרוש רף נמוך יותר של דעת. זה פחות או יותר הכיוון של רבנו שמחה. אני רוצה להציע אולי שיש הבדל עקרוני בין קטנה לבין שוטה. בקטנה, יכול להיות שקטנה אינה בת גירושין, מפני שאם אינה יכולה לשמור את גיטה, אז היא לא בת קניין בכלל. היא מופקעת אדם שאינו יכול לשמור, קטן, שאינו יכול לשמור את גיתו, קטנה, פה צריכים לדבר רק בלשון נקבה, כי זה לא שייך באיש, כן? קטנה שאינה יכולה לשמור את גיתה, היא לא בת קבלת גט, לא בת קניין בכלל. אני אומר לא בת קניין, למרות שמישהו יקפוץ בטח ויגיד לי, שיטת הקצועות שבגט לא צריכים לקנות וכו', אז אני אומר, לא, קניין כמושג מושאל לענייננו כרגע. בסדר? הכוונה היא, היא לא בת חושן משפט. לא בת תהליכים של קבלת גט, אפילו במובן הפשוט. כן? היא לא פרטנרית לעסקאות כאלה או למעשים כאלה. זאת הנקודה המרכזית. שיכול להיות שבקטנה יש הפקעה, הפקעת גברה, ברגע שהיא לא הגיעה לרף הזה. זה בניגוד לשוטה. בשוטה אין הפקעת גברה. בשוטה ההפקעה היא של דעת. היא לא בת דעת, חסר לה בדעת שלה. אבל היא לא מופקעת מצד עצמה. בקטן זה לא רק שאין לו דעת, קטן בכלל לא הגיע לכלל מצוות במובן מסוים, ולכן אם היא לא מסוגלת לשמור את גיטה, אז בכלל לא נמצאת בתוך ההוויה הזאת. ואם כן, ייתכן שבזה יש הבדל. ששוטה שאינה יכולה לשמור את גיטה מתגרשת, וקטנה שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה מתגרשת. כי קטנה שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה מתגרשת, בגלל שהיא מופקעת לגמרי, בגמרה, היא לא נמצאת שם. שוטה ההפקעה היא רק בגלל שחסר דעת. וגירושים כידוע לא צריך דעתה. היא מתגרשת בעל כורחה. לכן היא יכולה להתגרש. כך נראה לי שיכול להיות שאפשר לפרש. כיוון, רק שנייה אחת, משפט אחד רק אני, ואז אני אשמע אותך. כיוון הזה יכול לעלות ואולי ניתן לדייק אותו מדברי ספר התרומה. בספר התרומה, בעמוד 2, מעל הרביה, תסתכלו בעמודה הימנית, בסוף הקטע המודגש. דרביאנאי דאמר פרק חירש דעותה שאין לה יד אינה מתגרשת, מה יראה בקטנה שאין לה אב, אבל שוטה גדולה יש לה יד שפיר. ומשום מנהג הפקר אסור לתחילה מדרבנן. ובדיעבד שר אלה דברי ירושלמי. ולתלמוד דידן אינו גט מן התורה כיוון שאינה יכולה לשמור גיטה. זה ברור שבבבלי, כמו שאמרתי לכם, ברור לכל העלמה שהדין של מנהג הפקר בכלל נכנס רק אחרי שהיא יודעת לשמור גיטה, כי בלי זה יש בעיה דאורייתא. בעוד שבירושלמי, לפי הדעה הראשונה, בעיית הדרבנן עולה גם, ואין, לא עולה בכלל בעיית דאורייתא. ובזה אומר ספר התרומה, שמה שכתוב, מה שרבי ינאי אומר, שאינה יכולה לשמור גיטה, זה בקטנה, ולכן אינה מתגרשת. אבל בשוטה גדולה, שם הבעיה היא, זה שלא יכולה לשמור גיטה, לפי הדעה הזאת בירושלמי, זה בכלל לא מטריד אותי. הוא לא מסביר למה, אבל אני ניסיתי כאן להסביר, הסברתי את העיקרון שאולי קטנה מופקעת לגמרי מעצם המעשה, בעוד שגדולה, שוטה גדולה מופקעת רק בגלל בעיית הדעת, ובגיטין שאין צורך בדעתה, אז היא יכולה לקבל את גיטה גם אם אינה יכולה לשמור אותו. כן. אני רק יכול לנסות להסביר, לא יותר מדי, כי יש לו ראיה. הוא מביא ראיה שהרביה אחר כך דוחה אותה, כי הוא אומר שלא קם על הלכה כמו הדעה הזאת, אבל זאת דעה שלכאורה באופן פשוט כן מובאת בסוגיה. אני הייתי אומר, אם אני רוצה להסביר את זה, הייתי אומר משהו שקרוב למה שאנחנו אומרים כרגע, רק ברובד קצת שונה. דהיינו, כדי שאדם יהיה בר מעשה בתחום מסוים, כן? יש שני תנאים. יש תנאי של גדלות, כן? ויש תנאי של דעת. בסדר? לפעמים, אם אין לי גדלות, אז הדעת היותר משמעותית יכולה לפצות על שאלת הגיל. מובן? זאת אומרת, אם יש לך גיל, יכול להיות שאדם עם רומי גילו, יש דברים שאדם עם רומי גילו יכול לעשות גם אם חסר לו יסוד הדעת. זה פחות, על זה זה בנוי, על הכיוון הזה. להגיד לך שאני מבין את זה עד הסוף, גם אני לא מבין את זה עד הסוף. כן? כי לכאורה, אם זה בעיה של דעת, מה זה משנה לי? זה שהיא גדולה, אבל חסרת דעת, זה לא עוזר יותר מדי. אבל יכול להיות שזה, העובדה שהיא גדולה, היא כבר נמצאת בתוך עולם העשייה הזה, בתוך עולם המעשה הזה, ויכול להיות שכלפי אדם כזה, אני דורש רף נמוך יותר של דעת, מאשר אדם שבכלל עדיין מופקע מעולם העשייה הזאת, יכול להיות שכדי להכניס אותו לעולם המעשה, אני צריך רף יותר גדול של דעת. זה פחות או יותר, על זה זה בנוי הכיוון הזה שלו. כן? בהסבר
השני שלנו, אמרנו שגם אם זה לא קניין ממש אצל קטנה, שצריך מעשה קניין, צריך להיות קשורה לעולם
שקורה. כן, זה צריך להיות מעשה של קבלת גט, אז המעשה, לא נגדיר אותו.
בעל כוחה אומר תפיסה שכל המעשה הזה הוא רק של הבעל והיא צריכה לקבל את זה רק פיזית בגט, ולכן אפילו שלא תהיה בתחום של משפט, אז מקבל את זה וזהו, פיזית.
לא, אבל פה אני רוצה, תיאורטית אני יכול להגיד הכל. כן, השאלה היא, כאן אני רוצה לעשות בכל זאת הבחנה בין שוטה לבין קטנה, כי בקטנה, אם אני יכול ללכת עם זה בירושלמי, אני יכול ללכת בירושלמי, שלפי הירושלמי, גם קטנה, לפי הדעה הזאת בירושלמי, אין שום מגבלה, והוא חולק על כל ההלכה הזאת של קטנה שצריכה לדעת, יכולה לשמור את גיטה. זאת האופציה הראשונה שהצעתי בירושלמי. כן? אני מזכיר, קיימת האופציה כזאת, זה פחות או יותר מה שאתה אומר, כיוון שמתגלשת בעל כוחה בכלל, לא אכפת לי, דעתה לא אכפת לי כלום, היא צריכה רק לקבל, וכלום לא, כל הגירושים מצד הבעל. אז אני אומר, במסכת גיטין שלנו כתוב לנו משנה שכל שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה מתגרשת, כן? אבל יכול להיות זה באמת יהיה קשה, זאת אומרת, מי שחולק כאן בירושלמי זה המוראים, הם לא יכולים להתנגד למשנה הזאת. אבל אם תרצה לקבל אותם בהבנה, איכשהו, אני לא יודע איך שהם יסתדרו עם המשנה הזאת בגיטין, כן? אז תוכל לגש לגישה קיצונית כזאת. אני מעדיף לא כך, כן? אני מעדיף, לכאורה זה מה שבוקע מאותה סוגיה בגיטין, כשאתה שואל אותי מה בוקע במשנה. הנה יש לך משנה בגיטין שאומרת לך בפירוש שמיש קטנה אף על פי שמתגרשת בעל כוחה, בכל זאת צריכה להיות יכולה לשמור את גיטה. בסדר? עכשיו אם כך, איך פה בירושלמי ביבמות מתעלמים מהצורך הזה, דעה אחת מתעלמת מהצורך הזה, פה אני טוען שהסוגיה בגיטין מדברת בקטנה, והסוגיה ביבמות מדברת בשוטה, ולחלק בין שוטה לבין קטנה, על אחד משני היסודות שדיברנו כרגע, על אחד משני הכיוונים האלה, שהם לא לגמרי שונים, הם קרובים זה אצל זה. טוב, זה מביא אותנו כרגע, אם כך, אם אני חוזר, אז מלבד מה שיש לנו בירושלמי, איזושהי חלוקה בין, אולי בין קטנה לשוטה, ויש כאן איזה כיוון שיכול להיות, לפחות בשוטה, אני לא צריך שתהיה יכולה לשמור את גיטה, הרי שלגבי קטנה, באופן פשוט, נראה גם מן הירושלמי, שוב, בהבנה הפשוטה שלו, וגם בבבלי רואים בצורה מפורשת שצריכה להיות שומרת את גיטה, יכולה לשמור את גיטה. כשראינו שיש סוגיות שמביאות גורם נוסף של משלחה ואינה חוזרת, השאלה מה היחס בין שני הגורמים האלה. נפתח בהבנת העניין הזה בשיטה עקרונית של בעלי התוספות. שהבעלי התוספות מביאים את דבריהם בווריאציות שונות, הן מובאות גם בתוכם, גם אצל חכמי ספרד שמביאים אותם, ואני רוצה שנשים לב גם לניואנסים שבין הגישות השונות בגישת בעלי התוספות. ככלל, בעלי התוספות סבורים שאף גם קטנה שאינה יכולה להתגרש בעצמה, בגלל שאינה יכולה לשמור גיטה, אם יש לה אב, אז אביה מקבלת גיטה. זו העמדה העקרונית של בעלי התוספות. בניגוד לעמדת רש"י. עכשיו, העמדה הזאת נתמכת ומוסברת על ידם בכל מיני וריאציות, וזה אני רוצה לומר. מהלך אחד שנטען על ידי בעלי התוספות הוא ששני הטעמים האלה שמוזכרים בסוגיה, גם הטעם שאינה יכולה לשמור את גיטה, וגם הטעם שמשלחה ואינה חוזרת, בעצם אומרים אותו הדבר. יש זהות בין שני המושגים הללו. בשניהם משמעות הדבר שאם אינה יכולה לשמור את גיטה, ומבחינה מהותית, מה זה לא יכולה לשמור את גיטה, למה זה חשוב לדעת לשמור את הגט? זה לא, אין לי עניין לשמור את הגט למען יעמדו ימים רבים. זה לא שמירת הגט במובן הזה. שמירת הגט, כפי שמופיע בתוספתא, כן, הבאתי אותה, כן? סרטה, איזו היא קטנה שיודעת לשמור את גיטה, כל שנותנים לה גיטה או דבר אחר, מחזרתו לאחר שעה. או כמו שהרביה מביא שם, הוא מביא, דהיינו צרור, כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה, אינה צריכה למען, מפורש בפרק התקבל, דהיינו צרור וזרקו, אגוז ונטלו, וכן בתוספת הדיגיטינה, מאיזו היא קטנה שיודעת לשמור גיטה, כל שנותנים לה גיטה או דבר אחר, ומחזירתו לאחר שעה, איזו היא קטנה שהיא צריכה להתגרש, כל שנותנים לה גיטה ודבר אחר עמו, והיא מוציאה אותו לאחר זמן. פירוש, היינו דאמר רבי יוחנן בפרק התקבל, כל שמשמרת דבר אחר מחמת גיטה, ומסיק, כל שמבחנת בין גיטה לדבר אחר. ונראה פירושו, כשתובעים ממנה גיטה, מוציאה היא גיטה, כשתובעים ממנה חפץ אחר, מוציאה חפץ. דהיינו שהיא צריכה להבין, כשהיא מקבלת גט, צריכה להבין שיש לה גט ביד. אחרת, אם היא לא מבינה שיש לה גט ביד, זה לא נקרא, זה נכון שהיא מתגרשת בעל כורחה, אבל כדי להתגרש, היא צריכה להבין שיש לה גט ביד. זאת אומרת, זה המינימום. כל שיכולה לשמור גיטה, הכוונה שמבחינה בין גיטה לדבר אחר. כשאתה אומר לה, תני לי את הגט, היא נותנת לך. כשאתה אומר לה, תני לי את הנייר, היא נותנת לך את הנייר. היא יודעת, כשאומרים לה גט, היא יודעת מה זה גט. ובמובן זה, יכול להיות שזו גם המשמעות של משלחה ואינה חוזרת. כשהיא מקבלת גט, היא יודעת שמישהו אמר לה, תלכי כאן. אז היא מבינה את משמעותו. ורק אישה שמבינה את משמעות הגט, יש לה יד לקבל קידושין. יש לה יד לקבל גט, להתגרש. אם כשבעל נותן גט לאישה כזאת, היא בכלל לא מבינה מה היא קיבלה, וזה בשפה של אינה יכולה לשמור גיטה, או בשפה השנייה, הוא משלחה והיא חוזרת, שזה רק שתי שפות שונות, אבל המשמעות היא אותה משמעות, אז אין כאן גט. אין כאן גירושין, כי לא נתת לה באמת גט. כי נתינת גט זה נתינה למי שמבין מה שהוא מקבל. זה המינימום שצריך. ממילא החיסרון, לפי התפיסה הזאת, חיסרון בקטנה כזאת הוא שאין לה יד לקבל את הגט. יד פיזית יש, אבל היד הזאת היא לא מסוגלת לקבל גט, לכן אין כאן קבלת גט. וממילא מה שמתבקש בדבר הזה, שבמקרה כזה, בכל מקרה, כשיש אב, הוא יכול לקבל את הגט. למה? כי אב מבין. ואז יש כאן קבלת גט. זו הבנה הפשוטה. הדרך הזאת שמזהה לגמרי את שני הדרכים שמופיעים בסוגיה, היא הדרך שבה הבין הרשב"א, כשהוא מביא את עמדת התוספות. הרשב"א בבמות. הרשב"א בבמות כותב כך, ורבנו תם ז"ל כתב, דווקא על ידה, אבל על ידי אביה מתגרשת. דאמה שמע דתנת ורבי ינאי ותנת ורבי שמעאל לא פליגה, אלא דמר דריש להם בידה ומאי דריש להם מבשלחה, אבל בדינה לא פליגה. ובוודאי משמע לתנת ורבי ינאי שמתגרשת על ידי אביה, שיד אביה כידה, ושפיר קרינן בי ונתן בידה. אלכך אף לדבר רבי שמעאל מתגרשת על ידי אביה. אז אם כן, יוצא שלפי המהלך הזה מדובר בגדר אחד של חיסרון ביד לקבל את הגט. יד שמקבל את הגט צריכה להיות יד שמבינה שהיא קיבלה גט, וזה בא לידי ביטוי או בשמירת הגט או במשלחה וחוזרת. זה, אבל אלה הם רק שני הביטויים של אותו הדבר, של היד לקבל את הגט. וממילא ברגע שיש אב, אז אב מקבל את הגט. שימו לב היטב, לפי התפיסה הזאת, אני לא צריך להגיד שכשיש אב הוא מקבל את הגט כי האב שומר אותה. בכלל לא רלוונטי. כי לא השמירה, האב, הרבה ראשונים משתמשים בביטוי כאן, האב שומר אותה שלא תחזור לבעלה. לא צריך את זה. כי המשלחה ואינה חוזרת לפי התפיסה הזאת, זה לא הדבר, הבעיה שלי זה לא זה שהיא חוזרת לבעלה או לא. לא זאת הנקודה. זה רק סימן לכך שהיא בכלל לא מבינה מה שהיא קיבלה. ולכן אין יד לקבלת הגט. מה שחשוב לי זה יד לקבלת הגט. ובאמת לפי התפיסה הזו, זה עומד בזכות עצמו. ברגע שיש אב, אב מקבל את הגט, הוא לא צריך לשמור, לא צריך לעשות שום דבר. אבל הרשב"א עצמו, לאחר שהוא מסיים את הכיוון הזה, מוסיף עוד הבנה אחרת. אומר הרשב"א, ועוד, כאן הרשב"א נותן פן נוסף, ועוד, דכל שיש לאב, אף הוא משלחה בעינה חוזרת, דאביה משמרה, אינמה מסיעה לאחר ובעלה משמרה בעינה חוזרת. כאן כבר הרשב"א מבין שיש הבחנה בין שתי הדרכים, שכל שאינה יכולה לשמור את גיטה ומשלחה בעינה חוזרת, זה שני דברים שונים. כל שאינה יכולה לשמור גיטה זה ביד, ולכן שם האב מתפקד בלי שום בעיה, כי לה אין יד, ההוא יש לו יד, הוא מקבל את הגט בשבילה. זה דבר פשוט. אבל הטעם שמשלחה ואינה חוזרת, יש פה הבנה חדשה של מהות הגירושין. של מהות הגירושין, שהגט צריך להיות גט כזה שיוצר קריטות, שיוצר נתק בין הבעל לבין האישה. ואם הקטנה הזאת מקבלת את הגט, ולמרות שקיבלה את הגט, היא ממשיכה לבוא אליו הביתה, אז לא נוצר קריטות, לא נוצר הנתק הזה. זאת בעיה מהותית במהות הגירושין. פה אומר הרשב"א, גם לפי התפיסה הזאת, אביה יכול לקבל בשבילה את גיטה. ולמה אביה יכול לקבל בשבילה את גיטה? כי האב מסוגל לשמר אותה שלא תחזור. עכשיו, פה יש כמה אחרונים שראיתי ששואלים שאלה מעניינת. מה יהיה הדין בקטנה שאין לה אב? בוא נמנה לה אפוטרופוס שילמד אותה לא לחזור לבית בעלה, או בוא נכניס אותה לאיזשהו מקלט. אישה כזאת שמקבלת גט, נכניס אותה למקלט לנשים גרושות, כדי שהן לא תוכלנה לצאת, נקרא לזה, איזה סוג של מתקן חולות כזה, שנשים אותה שם, והיא לא תוכל ללכת לבית בעלה. אז אולי נפתור בזה את הבעיה? כי אם הבעיה היא חוזרת לבית בעלה, אז בוא נעשה את זה. למה דווקא אב צריך לעשות את זה? בצורה מתונה יותר, וזה כבר, יש לזה... בית אב בראשונים כבר, לדעתי, שיש מקום לאפשר את זה, שואלים, למה, כשיש לאב, האם דווקא אב צריך לקבל את הגט? או שכשיש לאב, גם היא יכולה כבר לקבל את הגט, כי בכל מקרה, האב יוכל לשמור אותה שלא תחזור לבית בעלה. נדמה לי שברור לנו שאי אפשר לדבר על זה שנמנה אפוטרופוס וכו', כי אם אומרים, דווקא ביש לאב, משמע שלאב יש פה תפקיד. מהותי. נדמה לי שהנקודה המרכזית צריך להיות, הבעל צריך לתת גט, והנתינה צריכה להיות נתינה של קריטות. שימור מבחוץ הוא לא הופך את זה לנתינה של קריטות. צריך שהגט יכרות. ספר קורתה ואין דבר אחר קורתה. אם אני שם מחסום, זה נקרא דבר אחר קורתה. רק אב שהוא בעצם גם כן שייך בגירושין האלה, כי אב הוא יכול לקבל גט לביתו מצד ההלכה ברמה העקרונית. אז נתינה כזאת לאב היא נתינה של קריטות, נתינה כזאת לבת היא נתינה של קריטות. לתת לבת או לתת לאב, וסליחה, אם אין אב, לתת לבת ולהגיד, הנה בוא נעשה עכשיו אפוטרופוס שישמור, או בוא נעשה מישהו אחר שישמור, זאת שמירה מבחוץ. זה לא הופך את הנתינה לנתינה של קריטות. וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, צריך שתהיה נתינה של קריטות, ונתינה של קריטות היא נתינה שעצם הנתינה זה משלחה ואינה חוזרת. בנתינה לאב זה נקרא נתינה שמשלחה ואינה חוזרת. כי אבי הקטנה הוא הבעלים שלה במובן מסוים לעניין גירושין, לפי הדעות עליו. כן. לא הבנתי. לא שומע. פיזית אני לא שומע, לא...
לפי זה אפשר להגיד שיש מצב שאתה יכול לתת את הגט, אפילו אם אחר כך תגיד, אז אם אתה יודע משהו אחר כך תגיד שזה היה גט, שזה היה גט, הנתינה עצמה לא היה חיתות, היא לא ידעה שזה גט.
אז הנתינה היא ברגע שאני אומר לה, מה הבעיה? זה הנתינה. אין כאן תליגיתך, אתה מדבר על המשנה בדף ה-ה. בסדר, זה היינו, שם היא תהיה מגורשת רק מרגע שאני אומר לה, לא מעכשיו. עכשיו זה כלום. אז זה נקרא נתינה, נתינה מתמשכת, זה לא נתינה, כל עוד זה לא תליגיתך מעל גבי קרקע, אין לי בעיה לגרש אותה בזה. באותה נתינה ממש, אני העיקר שיאמר לה אחר כך, ברגע, אבל שעת הגירושין היא שעת האמירה, היא לא השעה הזאת. זה אין לי בעיה. אז כאמור, בדרך הש... כן.
גם במקרה שהבעל ייתן את הגט לאבא, אבא ימות מיד. גם אז נגיד שהיא עכשיו נתינה של
קריטות,
למרות
עכשיו
במקומות
של הבעל? כן. כן. שוב, זה לא תלוי בשימור בפועל. מה אם נתת לה גט עכשיו, והיא הייתה פיקה אחת באותו רגע, ושנייה אחר כך השתתתה ומתחילה לחזור אליך הביתה? זה לא משנה, נוצרה קריטות. הקריטות נוצרת ברגע הראשון, היא לא אכפת לי מה יקרה בעוד דקה או שתיים. שאלה אם זה נתינה של קריטות, זאת נתינה של קריטות, זה מספיק, לא צריך את זה. צריך ש... כדי שהנתינה תהיה נתינה של קריטות, צריכה להיות נתינה כזאת שיש בה מימד של שימור שלא תחזור. כשאתה נותן לבעל, יש בו מימד של שימור שלא תחזור. מה יקרה איתו אחר כך? אנחנו לא צריכים, מה, אני הולך עכשיו לכלוא אותו יחד איתה, לפני כן שמתי אותה באותו מתקן חולות, עכשיו אני צריך לשים גם את האבא יחד איתה כדי שהיא לא תלך כל הזמן. זה אני לא צריך לעשות כך. העיקרון הוא שזה נקרא מעשה גירושין. מובן? טוב. אז כאמור, ברשב"א עצמו הוא מציע בפנינו שתי דרכים. דרך אחת, והיא ששתי ה... שני הנימוקים יכולה לשמור גיטה ומשלחה ואינה חוזרת, שניהם מסביעים על אותו חיסרון של חיסרון ביד לקבל את הגירושין, בעוד שבהסבר השני הוא מבדל ביניהם, הוא אומר חיסרון אחד הוא חיסרון של יד, החיסרון השני הוא חיסרון במשלחה ואינה חוזרת, הוא חיסרון בנתינה של קריטות, כן? ולכן כשנותן לבעל, כשנותן לאב, אז הנתינה נחשבת נתינה של קריטות, כי האב יכול לשמר אותה שלא תחזור. בתוספות בגיטין, אכן הם הלכו מראש על הכיוון השני של הרשב"א. כך יוצא מהתוספות בגיטין, כמו הכיוון השני של הרשב"א. ורבנו תם מפרש, אני קורא שם, דעה על ידי אביה מתגרשת, אף על גב שאינה יודעת לשמור את גיטה. והורה כך הלכה למעשה. דהל רבי ענאי דדרישתה מבין נתן בידה משיש לה יד לפי אותו טעם מגורשת על ידי אביה ואפילו פיקה אחת אביה מקבלת גיטה אז שוט, קטנה או שוטה אין נבל בינה לבינה ודאי שאביה יכול לקבל גיטה זה לפי רבי ענאי אז זה מצד הבעיה ביד לפי רבי ענאי פתרנו את הבעיה ותנא דברי ישמעאל דמפיק מבשלחה לא פליג עלי אלא בעד דמפיק מקרא אחרינה אבל משמע דלקה ביניי ומדב, להלוך אל המעשה אין הבדל ביניהם. ולמה? ותמה? כיוון שיש לה אב, הוא שומרה מלחזור וכו'. טוב, אז כאמור, יש לנו כאן, בתוך עמדת בעלי התוספות, שתי גישות כרגע. גישה אחת שרואה את החיסרון בשני המקרים כחיסרון של יד. כן? וגישה שנייה שראה חיסרון של יד מול חיסרון של יצירת הקריטות. יש בתוספות לפני כן יש בתוספות בקידושין משתמע שהם גם הם מאחדים את שני הפירושים האלה, את אינה יכולה לשמור דגיטה ואת משלחה ואינה חוזרת לכלל דבר אחד, אבל הם עושים את זה לעתי בכיוון ההפוך. התוספות בקידושין כותבים, ורם פירש, שאלה, יש גורסים רבנותם שם, לא משנה, דקטנה מתגרשת על ידי אביה, הוא מביא ראיה מירושלמי וכו', ואחד אמר משום שאינה יכולה לשמור את גיטה, פירוש שחוזרת. זאת אומרת, בעיה באינה יכולה לשמור גיטה שהיא חוזרת, ולכן חסר כאן בקריטות. ולכן צריך לתת את זה לאב, כשהאב נותן, האב שומר אותה. ובאי מה בניו? איקה בניו תלת מילה, עבר וגירש, יש לאב ויכול לשמור גיטה. זה היסוד. אז כאן, מקיצור, שני התירוצים האלה, או שני הפסוקים האלה, שני המקורות, של מצד אחד ורבי ינאי ורבי ישמעאל, ניתן לאחד אותם בכיוון הראשון שהרשב"א הציע בפנינו, שהכל זה רק בעיה של יד לקבל גירושין. ניתן לאחד אותם בכיוון של התוספות בקידושין, שזה הכל רק בעיה של שימור, של יצירת הקריטות ומשלחה ואינה חוזרת, של יצירת הקריטות על ידי מעשה הגירושין. וניתן כמובן לראות אותם כשני תירוצים נפרדים, אבל בלי כרגע לפי העמדה הזאת של הראשונים, בלי נפקמינה מעשית ביניהם, כיוון שכל אחד אמנם מצביע על חיסרון אחר, אבל בכל מקרה האב מסוגל לפתור את שני החיסרונות. אם החיסרון הוא שאין לה יד לקבל את הגט, האב פותר את החיסרון הזה, כי לאב יש יד לקבל את הגט של הבת, כן? ואם הבעיה היא של משלחה ואינה חוזרת, משלחה וחוזרת, הבא, כשנותנים את הגט לאב, האב מסוגל לשמר אותה כדי שלא תחזור, ולכן הנתינה של הגט לאב היא בחינת נתינה של קריטות, שיוצרת הקריטות בין הבעל לבין האישה. עד כאן הסברתי שכל הבעיה של משלחה וחוזרת היא בעיה, כמו שאמרתי, ביצירת הקריטות בינו לבין בין הבעל לבין האישה הזאת. תיאורטית יש מקום, היה מקום לומר שאולי יש הבדל מהותי בין שני החסרונות האלה, בין אינה יכולה לשמור את גיטה או שאין לה יד, מה שכתוב כאן בסוגיה, לבין משלחה ואינה חוזרת. דהיינו, שהחיסרון של אין לה יד לקבל את הגט, הוא חיסרון באמת ביד, אז חיסרון במעשה הגירושין. ולכן, אם יש פה, נצליח למצוא יד שמסוגלת לקבל את הגט, אז יהיה כאן מעשה גירושין טוב, לכן היא תהיה מגורשת. החיסרון של משלחה ואינה חוזרת, אפשר לראות אותו אולי במבט עקרוני יותר. דהיינו, שאם הבת, אם האישה היא כזאת שמצד עצמה לא מבינה מהו שילוח, מהות הגירושין זה ושילחה מביתו. אם משלחה וחוזרת, פירושו של דבר שאין כאן בכלל שילוח. ויכול להיות שבת כזאת היא מופקעת לגמרי מקידושין, סליחה, מגירושין. ואז לא יעזור אב, לכאורה. כי השאלה היא לא של שמירה פיזית. והשאלה היא לא רק של מעשה נתינה של הגט. השאלה היא של מהות הגירושין. מהות הגירושין זה שילוח. ואם מהות הגירושין זה שילוח, כשאם היא משלחה וחוזרת, אז אין כאן מעשה שילוח, אין כאן מעשה גירושין. אין כאן מהות של גירושין. יש פה הפקעה מהותית של האישה הזאת מגירושין. אבל אפשר היה לטעון טענה כזאת, ואולי אנחנו גם נטען אותה בהמשך אצל שיטות אחרות. בעלי התוספות והרשב"א, כמעט, בוא נגיד ככה, כל הראשונים, נאמר, ננסח את זה בצורה כזאת פשוטה, שכל הראשונים שאימצו את שיטת התוספות, גם חכמי ספרד, אלה הרמב"ן והרשב"א והריטב"א וכולם פחות או יותר נטו לקבל באופן עקרוני בווריאציות כאלה או אחרות את שיטת התוספות, כמובן, הם כולם ראו את הבעיה של משלחה ואינה חוזרת לא כבעיה של הפקעה בגברה, הפקעת הקטנה הזאת מגירושין בכלל, אלא כבעיה צדדית שהנתינה לא נתינה של קריטות, חיסרון ביד. ולכן, אם יהיה פה מישהו אחר, אם יהיה פה האב, האב יוכל לחפות על החיסרונות האלה. הראיה, אחת הראיות הבולטות שיש להביא לכך שאכן זאת תפיסתם של בעלי התוספות בנוגע להלכה של משלחה ואינה חוזרת, היא הסוגיה בגיטין דף עין חית. בסוגיה בגיטין דף עין חית, שם מדובר באדם שנתן גט לאישה ואמר לה, כנסי שטר חוב זה או משהו כזה. אז כתוב, אמר לה, כנסי שטר חוב זה או שמצאתו מאחוריו, קוראה בערי וגיטה, אינו גט, עד שיאמר לה, הגיטך. אומרים התוספות שם, רי היה מצריך לנותן גט לאשתו לומר, היי גיטך, וגם הרי את מותרת לכל אדם, כדי משמע במגרש, שהיו רבים לומר גם כן ודן, ומי הוא קשה, דבניזקין משמע, דאפילו לא אמר, וכו', ויש לומר, דמנה מאחר כך יגידו לעדים שהיא מגורשת, וכו'. מכל מקום צריך לומר לה, היי גיטך, דאף על פי שהאישה מתגרשת בעל כורחה, מכל מקום צריך לומר לה, היי גיטך, והרי את מותרת לכל אדם, שתדע שהיא מגורשת ולא תהיה חוזרת, דבעינן שיהיה משלחה ואינה חוזרת. אז כאן התוספות מכניסים את הצורך לומר לה את המשפט הזה, היי גיטך, כדי דבעינן שיהיה משלחה ואינה חוזרת. כאן עכשיו, כאן ברור שהם לא מדובר באישה שהוא אומר לה כנסי שטר חוב, ודאי שלא מדובר פה בהפקעת גברה. האישה הזאת אישה רגילה לכל דבר ועניין, היא ודאי בת גירושין מצד עצמה. ואם הוא מכניס את המגורם שהוא שלחה ואינה חוזרת בהקשר זה, ודאי מדובר על בעיה טכנית, שצריכה להיות נתינה כזאת שמשלחה ואינה חוזרת. לא משהו בהגדרת הגברה בר הגירושין. האיתתה שלנו, כן? במקרה שלנו, כן? לא זאת הנקודה. ואכן, אולי הכיוון הזה עולה גם מדברי הרמב״ם. הרמב״ם, בהלכות גירושין, פרק א' הלכה ט' כותב, ומניין שאינו נותנו לה אלא בתורת גירושין, שנאמר ספר קריטות ונתן בידה, שייתן אותו בתורת ספר קריטות. אבל אם נתנו לה בתורת שהוא שטר חוב או מזוזה, או שנתנו בידה והיא ישנה ונאורה ולא בידה אינו גט, ואם אמר לה אחר כך הרי הוא גיטך, הרי זה גט. ההבדל היחיד שנותר בין התוספות לבין הרמב״ם הוא שהרמב״ם לא הזכיר בהקשר זה את הרעיון שמשלחה ואינה חוזרת. הרמב״ם לא הזכיר את הביטוי הזה. התוספות מזכירים בהקשר זה את הביטוי הזה. יכול להיות שהרמב״ם אומר יש כאן דין אחד של נתינת גט בתורת קריטות, נתינה קורטת. והוא רואה את הצורך לומר לה, ויכול להיות שכל הדיון שלנו כאן זה מן ההיבט הזה. יכול להיות שעמדת הרמב״ם לגמי משלחה ואינה חוזרת, אני לא דן בה כרגע, נדון בה בעזרת השם בהמשך הדרך. כרגע אני אומר רק שאותו כיוון שעולה מדברי התוספות, עולה גם דברי הרמב״ם, בלי שהרמב״ם יוצר לזה זיקה עם הרעיון של משלחה ואינה חוזרת. זאת אומרת שהנתינה תהיה נתינה של קריטות בתורת גט שקורית, כן? זה הרמב״ם מדגיש כאן. אבל ההמשך, מה שתוספות אומרים, שזה מה שנאמר בשס, משלחה ואינה חוזרת, כן? את השלב הזה, את זה הרמב״ם לא עושה. ולדעתי, יש סיבה טובה לרמב״ם לא לעשות את השלב הזה שתוספות עושים, כי הרמב״ם נמצא בעמדה אחרת באשר להלכה של משלחה ואינה חוזרת. שעוד נשוב אליה. טוב. התוספות בגיטין בדף סמך ד' מביאים ראיה לשיטת רבנו תם שקטנה שאינה יכולה להתגרש כי אינה יודעת לשמור גיטה או אינה משלחה וחוזרת, שבכל זאת במקרה כזה אביה יכול לקבל את גיטה. תוספות שם מביאים ראיה וכן נראה, כך אומרים תוספות, דאי כשאינה יכולה לשמור את גיטה, אינה מתגרשת אפילו על ידי אביה? אם כן, לעניין קידושין נמי לא תתגדש. דה ויצא והייתה כתיב, דה התקשב היה לציאה. לא כל כך ברור לי מה הראיה. שבגלל ההיקש של הוויה ליציאה, אז כמו שאם אני אומר שבגיטין היא לא מתקדש, היא לא מתגרשת אם אינה יודעת לשמור את גיטה, אז גם בקידושין היא לא תתקדש בשטר אם אינה יודעת לשמור את שטרה. או כיוון שכאן משלחה וחוזרת, הרי אם זה דין שמשלחה וחוזרת, לכאורה זהו דין יהודי שנאמר בגט, בשלחה מביתו. אז איך אתה רוצה ללמוד אחד מן השני? אם מבינים, ואולי זאת הראיה שתוספות, אם מבינים שהדין שיכולה לשמור את גיטה והדין של משלחה ואינה חוזרת, זה רק איך תמצא שהיא תבין את משמעות הגירושין, אז לכאורה דין כזה צריך להתנות אותו גם בקדושין. שבגלל יצא הביתה, צריך להיות שגם בקדושין, כשאדם הולך לקדש אישה, הרי קטנה בת יומה מתקדשת על ידי אביה. לגבי קדושין לא מצאנו רף מינימום. רק לגבי גירושין מצאנו רף מינימום. לכן טוענים בתוספות, למה פה יש לך רף מינימום, פה אין לך רף מינימום? אומרים התוספות, זה פשוט. גם פה אין רף מינימום. גם פה לא היא מקבלת את הקידושין, באמת בקטנה, אביה מקבל את הקידושין ולא היא. גם בגט, אביה יקבל את הגט. אבל כל זה עם הדגש הוא על הבנת התהליך. על יד לקבל. על משמעות התהליך, אז אתה יכול להגיד. כי אם יש הפקעת גברה בגירושין, בגלל שמשלחה וחוזרת, אם זאת הפקעת גברה, שאישה כזאת היא לא בת גירושין, על זה נאמר זאת הלכה בגירושין, זאת לא הלכה בקידושין. בוודאי אי אפשר להקיש הוויה ליציאה לכל דבר ועניין. ברור שהראיה שתוספות מביאים כאן מההיקש להוויה ליציאה, זה רק מכוח זה שמבינים שכל החיסרון בעינה יכולה לשמור את גיטה ומשלחה בעינה חוזרת הוא חיסרון מסוג מסוים. ועל פי התפיסה הזאת באמת יש מקום להעתיק אותו גם לקידושין. אבל אם אני רואה שהחיסרון במשלחה בעינה חוזרת, כן? הוא חיסרון מהותי של הפקעת גברה מתהליך של גירושין, זאת הלכה ייחודית בגט, זאת לא הלכה שבכלל לא שייך לדמות אותה למה שקורה בקידושין. רק שנייה אחת. נקודה נוספת שאני רוצה להדגיש, אולי לפני שאני ניתן לכם את שאלותיכם, אני רוצה להדגיש פה נקודה אחת נוספת. יכול להיות שגם לפי הבנת התוספות אין מקום להעביר ראיה מההיקש של הוויה ליציאה. כי אפשר ששונים מהותית קידושין מגירושין, בקידושין ככה לפחות הבנת חכמי ספרד, בדרך כלל בסוגיה בדף ג' למעלה, היא שכשאב מקבל קידושין לביתו, אז הוא מקבל קידושין בתורת בעל דמה. והבת כממונו היא חשובה, כך אומר הריטב"א שם למעלה בדף ג'. אז הקידושין הם בכלל מעשה שנעשה בין האב לבין הבעל, לא בין הבת לבין הבעל. ויתכן במובן מסוים שגירושין הכתובת היא האישה ולא האבא. ואם אני מבין כך, אז גם בנקודה הזאת לא יכולה להיות בת השוואה. זה שבקטנה בקידושין אין רף מינימום ובגירושין יש רף מינימום, כי הכתובת בקידושין זה אבי הקטנה, והכתובת בגירושין זה היא עצמה. כמובן תוספות לא קיבלו את זה בגלל אחת משתי סיבות, או בגלל שגם בקידושין הם לא רואים את האבא ככתובת, הם רואים את האבא רק כמעין שליח לעשות, לקבל את הקידושין עבור ביתו, וכך לכאורה באופן פשוט נראה שזאת שיטת התוספות, ולא נעריך כרגע להוכיח אותה. מי שלמד את הסוגיות בפרק הראשון, אני מקווה שעמדתם על זה, שלכאורה זה מה שמשתמע מתוספות שם. או כמובן לומר שגם בגירושין לא היא הכתובת, אלא יכול להיות שיד אביה הוא העיקר. וכאן כבר נכנסים לסוגיה של עם שתי ידיים זוכות כאחת, מה היא היד העיקרית, מה היא היד היתרה שזכה לרחמנה, שבזה יש מחלוקת גדולה בראשונים, שעוד בעזרת השם מי שכבר עסק בזה בשיעורים עסקו, מי שלא יעסקו בזה בוודאי בתקופה הקרובה. הרמב״ם משתמע ממנו, כן, כן. לגבי השאלה הראשונה, אם תוספות היו יודעים שרשי פירש אחרת משלחה ואינה חוזרת, כל הקושיות שלו הם לא מתאילות. הם מביאים ראייה רק בגלל, הם אומרים, כיוון ששקה יש להם היה ליציאה, אז תאמר, כל מה שקורה בגיטין צריך להיות בקידושין. תוספות בכלל לא הבינו את הדין שלחה ואינה חוזרת במובן העקרוני שבגלליו, שיכלו להגיד, אם היו מבינים דבר כזה, לא היו מקשים על רשי, אתה צודק. אבל הם לא הבינו כך, זה אני מסכים איתך. כן, הם לא, הם צועקים נגד רשי, אם היו מבינים למה רשי אומרת מה שאומר, הם אומרים, אתה רשי לא צודק, זה מה שאומרים, לא אומרים לו, הם, כל הפילוסופיות, אנחנו עושים אותה, כן? הם אומרים, אנחנו מבינים את רשי ככה וכו'. הם אומרים, רק רשי אמר שאביה לא יכול לקבל גיטה, אומרים תוספות, לא נכון, אביה צריך להיות, יכול לקבל גיטה. הם לא באים ואומרים, ונראה לנו שסברת רשי בגלל זה, אבל אנחנו לא מבינים ככה את סברת רשי. בסדר? זה לגבי הנקודה הזאת. לגבי הנקודה השנייה, אני בכלל לא מנותך. אני... מה הקשר של... זה נכון שאישה ולא חצי אישה, זה נכון, אבל זה לא קשור לעניין שלנו, של... אני מסכים שאם זה עניין של הבנת מהות התהליך, כן? אז גם בקידושין יש מקום לדרוש אותו. כן? אבל אם זה עניין של הפקעת גברה, והפקעת גברה יכולה להיות רק בגירושין, לא בקידושין, לא צריך להגיד הפקעת גברה, כך אני חושב, אבל... אם אתה חושב אחרת, בסדר, זכותך, אז תשכנע אותי, ואולי אם אני אשתכנע, אני גם כן אסכים איתך. בסדר? טוב, בוא נמשיך עכשיו. גם הרמב״ם, בפרק ב' הלכה י' ת', נראה שהוא סובר שכשיטת בעלי התוספות, ולא כשיטת רשי, שקטנה שיש לאב, מתגרשת... בקבלת אביה. כי הרמב״ם שם כותב בפרק ב' הלכה י' ת', קידשה אביה כשהיא קטנה ומת. אם מבחנת בנגיטה לדבר אחר, הרי זו מתגרשת משיגיע גט לידה. ואם לאו אינה מתגרשת עד שתבחין, ואם גרשה אינה מגורשת. אמנם הרמב״ם לא אומר בצורה מפורשת, אבל משתמע מדברי הרמב״ם הללו, שאילו היא הייתה, אילו האב היה בחיים, אז הוא יכול היה לקבל את הגט בשבילה. רק כיוון שהאב מת, אז אומר הרמב״ם, כאן זה תלוי אם היא תתגרש או לא תתגרש, זה תלוי בשאלה אם היא מבחנת בין גיטה לדבר אחר או לא מבחנת בין גיטה לדבר אחר. שוב אני אומר, הרמב״ם אומנם מקבל את זה בנוגע לקטנה, הרמב״ם לא מזכיר, הרמב״ם מזכיר בהקשר הזה רק את הדין של יודעת לשמור את גיטה, לא מזכיר את הכיוון או את הרעיון של משלחה וחוזרת ומשלחה ואינה חוזרת בשלב הזה. וגם אני אומר שוב, גם הנקודה הזאת תבורר בעוד כמה דקות באשר לעמדת הרמב״ם בשאלה העקרונית הזאת של משלחה וחוזרת. התוספות ביבמות מציעים פירוש אחר בדברי הירושלמי. עד עכשיו הבנו ששתי הדעות בירושלמי, אחת סוברת שקטנה לא יכולה, שוטה, סליחה, לא יכולה להתגרש בגלל בעיה דאורייתא שאינה יכולה לשמור את גיטה, והדעה השנייה בגלל בעיה דרבנן של גרירה שמא תיגרר לזנות. אבל תוספות שם ביבמות מציעים פירוש אחר בירושלמי, פירוש שעולה גם אצל ראשונים אחרים, גם אצל בעל התרומה, גם אצל הרביה, גם אצל לכאורה דברי הריטב"א ביבמות, ועוד כמה ראשונים שעולה מהם הכיוון הזה. ולפי הפירוש האלטרנטיבי של התוספות בדברי הירושלמי, יוצא שהמחלוקת בין שתי הדעות בירושלמי היא בדיוק במה שדיברנו כרגע. דהיינו, שגרירה או מה שמופיע גרירה, הכוונה היא שהיא חוזרת אליו. היא נגררת אחריו. וזה מה שאנחנו קוראים בעברית פשוטה, משלחה וחוזרת. והטעם השני, פני שאינה יכולה לשמור את גיטה, ואז יש לנו כאן בירושלמי, בפירוש, שתי העמדות האלה של משלחה ואינה חוזרת, מול אינה יכולה לשמור את גיטה, ובסיטואציה הזאת הירושלמי מציע לנו כאן שלוש נפקמינות. יוצא אם כן, שלפי התפיסה הזאת, מי ששם דגש, הדעה ששמה דגש על יד לקבלת הגט, אז החיסרון הוא במעשה הגירושין, כמו שאמרתי קודם. והדעה ששמה דגש על הגרירה, שאומרת שמשלחה ואינה חוזרת, מבינה שמהות הגירושין זה בשילוח, וכשהיא משלחה וחוזרת, אז אין כאן שילוח. ובהקשר הזה אני רוצה להדגיש כאן את ההבחנה היסודית ש... כבר הרב ליכטנשטיין הזכיר אותה פה פעמים רבות, גם כשעסקנו בגיטין, גם כשעסקנו בקידושין, שיש בתהליך הגירושין תמיד שני מבטים שצריך לשים לב עליהם. יש, אם תרצו, המבט גירושין כהליך משפטי, פורמלי, של נתינת גט, ויש בגירושין הליך, אם תרצו, מציאותי, עובדתי, של שילוח, של יציאת האישה מהבית. וייתכן שיש לנו כאן בעצם הוויכוח בין שתי הדרכים הללו, אולי קשור לשאלה איך אני רואה את הגירושין. אם אני רואה את הגירושין רק כהליך משפטי, אז צריך בפועל יד לקבל את הגט, וזה הכל. ברגע שיש תהליך משפטי זה מספיק. אם אני רואה בגירושין מעבר להליך המשפטי, גם הליך של מציאותי, של שילוח, כן? פה, אם הוא משלחה וחוזרת, אז אולי זה הוויכוח בין שתי העמדות האלה בירושלים. ועל פי זה, אני מבקש לומר נקודה אחת, הריטב"א ביבמות אומר שלשיטת רבי ישמעאל, שהוא מזכיר את היסוד בסוגיה בבבלי של משלחה ואינה חוזרת, אז הוא רוצה לטעון שדווקא שוטה אינה מתגרשת על ידי אביה, אבל קטנה יכולה להתגרש על ידי אביה. ולמה? הריטב"א מסביר. אם הבעיה היא משלחה ואינה חוזרת, אומר הריטב"א, אז אני צריך את השימור של אביה. שוב, הריטב"א הולך בכיוון של בעלי התוספות, שהדין משלחה ואינה חוזרת הוא לא עניין מהותי, אלא עניין של דין במעשה הנתינה, שצריך במעשה הנתינה של כריתות. כן? אומר הריטב"א, שוטה, אביה לא יכול לשלוט עליה שלא תחזור לבית אביה. אבל קטנה, איך אומר הריטב"א? מפני שהיא נשמעת לאביה שלא ללכת אחר הבחורים. כך אומר הריטב"א כאן, אצלנו בקידושין. דעתם הוא בשוטה שאין אביה יכול לשומרה, שאין נשמעת לו כדי אמרן. אבל קטנה נשמעת היא לאביה, והוא משמרה מללכת אחר הבחורים ומלחזור לבעלה. כך אומר הריטב"א. טוב. עכשיו בואו נעבור לדון בנפקמינות שמוצאות בירושלמי בין שתי הדעות האלה, ונבחן אותן. תוספות שם בבמות דוחים את הפירוש הזה בשיטת הירושלמי, כי הם אומרים שהנפקמינות לא ברורות. כי מה כתוב שם? הנפקמינה הראשונה שכתובה שם, אם הוא עבר וגרש, אז כתוב שם שלטעם הראשון מגורשת, ולטעם השני אינה מגורשת. בתוספות שואלים, למה לטעם הראשון מגורשת ולא משלחה וחוזרת היא? זאת שאלת התוספות. אבל יכול להיות שניתן לפרש את הנפקמינה הזאת בכמה דרכים. אני אציע כרגע, הדרך הראשונה היא מה שאומר כאן בספר התרומה, שלפי הפירוש הזה בירושלמי צריך לגרוס בירושלמי, וכנראה שזאת הייתה גרסת הבסיס בירושלמי. מי שראה את ספר התרומה וראה את כל הדילמות והשיבושים שיש שם בלשון הירושלמי, יודע שהירושלמי כפי שהגיע לידינו זה לא לא כך הוא היה בתחילת דרכו, כנראה שהוא עבר כמה תהליכים. ועל כל פנים, לפי הגרסה הזאת מציע ספר התרומה שנגרוס שלטעם משלחה ואינה חוזרת עבר וגרשה אסור, כי היא משלחה וחוזרת, כן? ואפילו יש לה אב, כי לפי השיטה הזאת משלחה וחוזרת זה בעיה מהותית והאב לא יכול לפתור אותה, זאת הפקעת גברה. לעומת זה, אם לפי הטעם השני שאינה יכולה לשמור גיטה, לפחות שיש לה אב היא כן מגורשת. כך לפרש את הפירוש הזה. הוא עצמו לא מקבל את זה, כי הוא אומר, ואין לפרש דגרירה דאמר בירושלמי היינו שמשלחה וחוזרת, והסתה נגרוש כמו שכתוב בירושלמי בלא הגע עבר וגירש מן דאמר בשום גרירה אסור וכו'. כי יש לו קושי, זה לא מתאים לו רבי ינאי בסוגיה בירושלמי מול רבי ינאי בסוגיה בבבלי. יש לו עוד קושי בזה, וכאן הוא בקושי הנוסף שהוא מקשה על הדרך הזאת, הוא גם נותן לנו פתח לפתרון. ועוד הוא אומר, דתימה הוא לומר דמשלחה וחוזרת לא יועיל הגט מן התורה. משמע שהוא מבין שכל הדין שמשלחה וחוזרת לא יכול להיות שזה דין דאורייתא, זה דין דרבנן. ואז אם נבין כך, שוב אפשר לגרוס את הירושלמי כפשוטו כרגיל. ויש מי שמפרש כך בירושלמי, כן? שאומנם יש פה שתי טעמים, או משלחה וחוזרת או שאינה יכולה לשמור דגיתה, אבל לפי התפיסה הזאת משלחה וחוזרת הוא רק דין דרבנן, הוא לא דין דאורייתא, לכן בדיעבד היא מגורשת. אני חושב שאפשר היה אולי להציע דרך שלישית לפרש את הנפקמינה הזאת בירושלמי, שאפילו נניח שמשלחה ואינה חוזרת הוא דין דאורייתא, יכול להיות שבדיעבד, אם עבר וגרשה, יכול להיות שהיא תהיה מגורשת. אני אומר, זה קשה, אבל אני מציע כאפשרות מסוימת לחשוב כך, בכלל לא פשוט, אבל אני מציע לחשוב כך, אולי. אמרתי קודם שיש שני הליכים בגירושין. יש ההליך המשפטי ויש ההליך העובדתי, השילוחי בפועל. יכול להיות שאם אני בא כאן להליך המציאותי, לא להליך המשפטי, בהליך המשפטי ברור שאם אני אומר שיש גדר משפטי, אז זה גדר משפטי, צריך לעבוד. אם זה לא עובד מבחינה משפטית, זה לא אמור לעבוד. אם זה דין דאורייתא, זה לא אמור לעבוד. אבל אם הדין דאורייתא כאן הוא דין של שילוח, אז נכון שבדרך כלל אני אומר שאם יש אישה שבאופן מבחינת רמת הדעת שלה היא משלחה והיא חוזרת, אז אין כאן גירושין. אבל יכול להיות שאם עבר בגרשה, ואני מבין עבר בגרשה והיא נשארה משולחת והיא לא חזרה אליו, כן? אז יכול להיות שבדיעבד היא מגורשת, כי בפועל היה כאן שילוח. אני אומר את זה בדוחק, לכן אני מציב את זה גם כאופציה שלישית ולא באופציות הראשונות. יש עוד נקודה אחת שרבים תמהו, ועל זה אני רוצה כן להסביר, לדעתי הוא נקודה מהותית, זה הנפקמינה השלישית. הנפקמינה השלישית שמוזכרת שם בסוגיה, זה עיתים חלומה ועיתים שוטה. דהיינו מדובר באישה שיש לה רגעים של שפיות ויש לה רגעים של אי שפיות. הסוגיה שם מציעה שאם הבעיה היא שלא יכולה לשמור דגיתה, אז אם הוא נתן לה את הגט בשעה שהיא הייתה שפויה, היא מגורשת, כי באותו רגע היא הבינה שקיבלה את הגט והיא מגורשת. אבל אם זה בגלל גרירה, אז לא מגורשת. כל עוד פירשנו גרירה, זה חשש תיגרר לזנות, אז אני מבין למה היא לא מגורשת, כי אמנם בשעה שהיא שפויה היא תשמור את עצמה, אבל בשעה שהיא לא שפויה היא תיגרר לזנות, לכן את זה לא רוצים. אבל לפי הפירוש הזה שאנחנו אומרים כרגע בירושלמי, שגרירה זה בעיה שמשלחה ואינה חוזרת, לכאורה אם הוא נותן לה את הגט בשעה שהוא משלחה והיא חוזרת, סליחה, הוא משלחה ואינה חוזרת, כי באותו רגע היא שפויה, אז למה היא לא תהיה מגורשת? זאת קושיית התרומה, התרומה שואלת השאלה הזאת. אז מה? בינתיים גירשתי אותה. התשובה היא שכיוון שאני מדבר על שילוח, השילוח צריך להיות מצב שבו הגט הזה מהווה נתק בינו לבינה. כיוון שידוע שהאישיות של האישה הזאת היא שהיום היא מבינה ומחר היא לא מבינה, יוצא שהגט הזה לא נותן, לא יוצר שילוח עד הסוף. ואז יכול להיות שלמי שאומר שמשלחה ואינה חוזרת זו בעיה דאורייתא, אז תהיה בעיה דאורייתא כאן. מי שאומר שזה בעיה דרבנן, בעיה דרבנן, אבל לא משנה. כאן בסיטואציה כזאת, אם אפילו נותן לה את זה בשעה שהיא שפויה, כיוון שמחר היא תהיה לא שפויה ומחר היא תחזור אליו, זה נקרא משלחה וחוזרת. מה שנותר לי כרגע בעצם זה לפרש כרגע את לחזור לשיט. עד כאן הלכנו פחות או יותר עם בגדול עם שיטת רש"י, סליחה, עם שיטת בעלי התוספות, הכיוון שבו אם הקטנה לא יכולה אז אביה מקבל בווריאציות שונות איך להסביר את הדברים. אם אני חוזר לשיטת רש"י, שלשיטת רש"י כשהקטנה לא יכולה להתגרש גם אביה לא יכול לקבל את גיטה, אז כאן ניתן להציע באופן עקרוני שלוש דרכים מסוימות ברש"י, ואני אציע דרך רביעית שנראית לי גם, לפחות לדעתי, נראית הנכונה מבין כל השיטות. זאת אומרת, אני אציע בכיוון של שיטת ברש"י עצמו, אני לא חושב שאפשר להציע ארבע, אבל בכיוון הזה אני יכול להציע כמה כיוונים ובסוף נציע מה שנראה לי נכון גם בשיטת רש"י, שגם כשיש לה אב היא לא יכולה להתגרש. הכיוון האחד הוא הכיוון שבעצם בוקע ועולה מדברי הריטב"א בבמות. הריטב"א בבמות טוען שגם לטעמו של רבי ינאי, כך אומר הריטב"א בבמות, יש לכם פה, כן? לפי מה שפרש רש"י ז"ל במסכת גיטין, דקטנה שאינה יודעת לשמור את גיטה אינה יכולה להתגרש אפילו על ידי אביה, הוא הדין לזו השוטה אפילו לרבי ינאי, ואין צריך לומר לרבי ישמעאל. זאת אומרת, הוא מודע לכך, הרי מה כל הראייה של רבנו תם מבוססת על כך שכיוון שאליבא דרבי ינאי משמע שאם יש לה אב היא יכולה להתגרש, כי הבעיה לפי רבי ינאי שאין לה יד, אבל אביה יש לו יד, לכן היא ודאי יכולה להתגרש. ממילא הם הלכו וגררו גם את רבי ישמעאל בעקבות זה, זה מה שעשו בעלי התוספות. אומר הריטב"א, לא, גם לרבי ינאי אם יש לה אב היא לא יכולה. ולמה לרבי ינאי אם יש לה אב לא יכולה? אז כאן הטעם הפשוט יכול להיות שכל מה שאביה יכול לקבל את הגט בדרך כלל זה רק מכוחה, כי ידה שלה היא העיקר, והאב מקבל מכוחה, ואם היא לא בת קבלת גט אז גם אביה לא יוכל לקבל מכוחה. או זאת אפשרות שנייה, אפשרות שנייה היא לבוא ולטעון, וזה מה שמשתמע מדברי הריטב"א, שהמיעוט של רבי ינאי, כל הזמן הסברנו שיש הבדל, אולי הצענו שאולי יש הבדל מהותי בין המיעוט של רבי ינאי למיעוט של רבי ישמעאל. שהמיעוט של רבי ישמעאל יכול להיות שהוא מיעוט של הפקעת גברה, והמיעוט של רבי ינאי הוא רק הפקעה, הוא רק בעיה של מעשה גירושין. יכול להיות שהריטב"א סובר שכשכתוב ונתן בידה מי שאין לה יד לקבל גט, שזה לא רק הפקעה שחסר יד, זה לא חיסרון ביד, שאם אין לה יד לקבל גט אז היא מופקעת מגירושין. אם מופקעת מגירושין, גם פה מדובר בהפקעת גברה, אז לא יעזור, גם אף פה לא יעזור. ואפשרות שלישית היא אם נעשה את איחוד שני הטעמים האלה בכיוון של התוספות, דהיינו שגם כשאין לה יד זה בגלל שהיא משלחה וחוזרת, אבל להבין שמשלחה וחוזרת זה בעיה של הפקעת גברה ולא רק בעיה טכנית. אלה שלוש הדרכים שאני מציע אותם, לא בשיטת רש"י, אלא הייתי אומר אפילו יותר בשיטת הריטב"א מאשר בשיטת רש"י. שיטת הריטב"א ביבמות. כשאני אומר הריטב"א ביבמות, שיטת הריטב"א זה בשלב שבו הוא הולך עם שיטת רש"י. כי אחר כך הוא כאן נסוג משיטת רש"י, מאמץ את עמדת בעלי התוספות. אני מדבר כרגע בשלב הראשון בדברם, שבו הוא מאמץ את הכיוון של שיטת רש"י. אבל נדמה לי שאם אני בא לרש"י, נדמה לי שרש"י סבור שיש אומנם חילוק בין אותם שני טעמים של אינה יכולה לשמור את גיטה ומשלחה ואינה חוזרת, אבל רש"י סבור שהדין שאינה יכולה לשמור את גיטה זאת סיבה למה היא לא יכולה להתגרש בקבלתה. נשים לב היטב שרש"י תמיד כשהוא מזכיר את היסוד שמשלחה ואינה חוזרת, הוא מבקש להסביר באמצעותו את העובדה שגם על ידי אביה אינה מתגרשת. אם נסתכל עוד פעם אצלנו בסוגיה, אומר רש"י, וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה יכולה להתגרש, אפילו על ידי אביה דאשותה היא, ואמר רבי יצחק משלחה ואינה חוזרת. דווקא בהקשר הזה. יוצא אם כן שרש"י סבור שיש כאן שני דינים. יש דין אחד של יד, של חיסרון אחד של יד לקבל את הגט במובן המשפטי של הגירושין אם נרצה, ויש דין שני של משלחה ואינה חוזרת שהוא קשור עם השילוח, והדין הזה הוא דין גמור ולכן גם קבלת אביה לא תעזור. בשוטה גם היא לא מתגרשת בגלל כל אחד בשני הטעמים. בגלל שמשלחה ואינה חוזרת, שתחה בגלל שמשלחה וחוזרת, וגם אינה יכולה לקבל דגיטה. קטנה שיש לה אב, אז היא לא מקבלת את דגיטה בגלל שאינה יכולה לשמור דגיטה, ואביה לא יכול לקבל בגלל משלחה וחוזרת. בשוטה גדולה, שאביה כבר לא יכול בכל מקרה לקבל את דגיטה, כן? אז שם היא בעצמה לא מתגרשת בגלל שני הטעמים. כל אחד שני הטעמים לבד מספיק כדי שלא תוכל להתגרש. עד כאן זה נראה לי הדבר הנכון בשיטת רש"י. עכשיו אני רוצה לעמוד בקצרה בשיטת הרמב״ם. נראה לי שהרמב״ם סבור בעיקרון בכיוון של שיטת רש"י, שיסוד השילוח הוא עניין מהותי לגירושין. ואם אינה משתלחת, זה בכלל לא גירושין. כך אומר הרמב״ם בהלכות גירושין, פרק א' הלכה ה', אומר הרמב״ם כך, זה שנאמר בתורה, בשלחה מביתו, אין עניינו שלא יגמרו גירושיה עד שתצא מביתו, אלא משיגיע גט לידה גמרו גירושיה, ואף על פי שעדיין היא בביתו כמו שהתבאר. לא נאמר ושלחה, אלא שאם גירש ולא הוציאה מביתו, הרי זה כמי שגירש והחזיר גרושתו, לפיכך צריכה ממנו גט שני. מה שיוצא מדברי הרמב״ם הללו הוא שהשילוח הוא ממהותם של הגירושים, אלא שהשילוח לדעת הרמב״ם כאן נעשה באמצעות הגט. עצם נתינת הגט זה כתב השילוח, וזה עצמו השילוח. שהשילוח לאחר שניתנה תורה ונתחדשה הלכה, קודם מתן תורה, אם אני אגיד את זה עכשיו בלשונו של הרמב״ם בעצמו בתחילת הלכות אישות, קודם מתן תורה היה פוגש אדם אישה בשוק, אם רצה והיא כונסה לתוך ביתו, כן? וקודם מתן תורה, אם רצה או הוא או היא לגרש, מה הוא עושה? משלחה מתוך ביתו. בא, כמו שקודם מתן תורה, הנישואין היו נישואין פלסטיים של הכנסה בפועל לתוך הבית, כן? הגירושין, ההוצאה בפועל לתוך הבית, כמו שהרמב"ם אומר, פרק ת' הלכה ח' בהלכות מלכים. שם כותב הרמב"ם, וממתי תחזור ליתרה? מי שיפרישנה מעבדו ויפרה ראשה בשוק, וממתי תהיה אשת חברו כגרושה שלנו? מי שיוציאנה מביתו וישלחנה לעצמה. השילוח זה המהות. אלא מה? ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. כן? שלא צריך ממש בועלה לבין עצמו, אלא ניתנה תורה, ואז גם לא רק שיש כאן קידושין שקודמים לכל התהליך הזה, אבל גם הנישואין הם לא חייבים להיות עם ביאה בפועל. מספיק חופה ראויה לביאה, מספיק פוטנציאל של ביאה, כן? שמבחינה רעיונית הם נמצאים בבית אחד. גם בגירושין לא צריך את השילוח בפועל הפיזי, די בזה שמבחינה רעיונית יש כאן שילוח, וזה על ידי הגט. כי ברגע שיש גירושין בכתב, אז הכתב, ספר הקריטות, הספר הוא המשלח. והוא סוג של תחליף לשילוח הפיזי. אבל זה מעורר לנו קושי גדול בדברי הרמב״ם בפרק י' הלכה כ"ג. הרמב״ם בפרק י' הלכה כ"ג אומר, מי שנתחרשה אשתו, הרי זה מגרשה בגט ותהיה גרושה. אבל אם נשתתת, אינו מוציאה עד שתבריא. ודבר זה תקנת חכמים הוא כדי שלא תהפקר לפרוצין, שהרי אינה יכולה לשמור את עצמה. לפיכך מניחה ונושא אחרת ומאכילה ומשקה משלה ואין מחייבין אותו. ואם גרשה, הרי זו מגורשת ומוציאה מביתו ואינו חייב לחזור להתאפל בה. וכאן לא מובן כל כך דברי הרמב״ם, כי לכאורה כאן הוא אומר ששותה, אדם לא יכול לגרש אותה רק מדי רבנן. אבל כל מי שלומד את הסוגיה בבמות, מבין ששותה אדם לא יכול לגרש אותה רק מדי רבנן, בגלל חשש הפקר, כמו שאמר רבי יצחק, זה בתנאי שיכולה לשמור את גיטה, כמו שכתוב שם בסוגיה. והרמב״ם מתעלם, לא הזכיר את התנאי הזה. ואכן הרייבד שם מאיר את זה, אמר אברהם, והוא שיודעת לשמור את גיטה. הרמב״ם לא הזכיר את זה. המגיד משנה במקום טוען שהרמב״ם שמח על מה שכתב כבר לפני כן בפרק ב' שצריכה להיות מבחנת בין גיטה לדבר אחר, פרק ב' הלכה י' ת', אותה הלכה שהזכרנו קודם. מה לעשות ששוב פשטות הרמב״ם שהוא לא אומר את זה. להגיד שהרמב״ם שמח על מה שכתב בפרק ב' שם הוא דיבר על קטנה, לא כל כך ברור לי הדבר הזה שזה כל כך פשוט שניקח משם. כיוון אחד שחשבתי להציע ברמב״ם, שהרמב״ם מדבר כאן בשוטה גדולה, כמו שהפשטות. ויכול להיות שבשעותה גדולה, אם הרמב״ם יאמץ את התפיסה שראינו ברבן שמחה או ספר התרומה, ששעותה גדולה יש, עקרונית, יש לה יד לקבל גט מדאורייתא, אלא שכאן יש לנו חיסרון של השילוח. כן? בדרך כלל כשמקבלים גט, אז יש, אם מבינים את מהות הגט, אז גם שילוח. כן, הגט, הכתב משלח. כאן הכתב לא משלח כי היא לא מבינה את זה. אבל יד לקבל את הגט יש לה. אבל שילוח אין כאן. לכן הרמב״ם כאן גם דורש, שימו לב היטב, כי הוא אומר, אם עבר וגרשה, מגורשת, מה אומר הרמב״ם? ואם גרשה, הרי זו מגורשת ומוציאה מביתו. יכול להיות שהרמב״ם אומר פה, חייב להיות שילוח פיזי, כמו אצל בני נוח, בגלל שהיא לא מבינה את משמעות הגט. כאן אי אפשר לספק בכתב שהוא משלח. אולי זאת הבנת הרמב״ם. אבל נראה לי יותר סביר ברמב״ם, שהרמב״ם סבור שיש שני דינים בשילוח. יש דין אחד שהוא עצם השילוח, שהבעל צריך לשלח אותה. זה ברור לי בצורה פשוטה ברמב״ם, שהחלק הזה של בגירושין, של הצורך לשלח, כן? זה דין דאורייתא. אבל הדין של משלחה וחוזרת, זה יכול להיות שהרמב״ם סבור שכבר דין דרבנן. הרמ"א כותב את זה, היד רמה בגיטין ובקידושין, כותב את זה בצורה מפורשת. ואם משום דמשלחה וחוזרת, כותב היד רמה, העסיקנה בפרק חירש דמדאורייתא מגרשה ברבנן ודגזור בה שלא ינהגו בה מנהג הפקר. לכאורה דברי היד רמה קשים, כי בסוגיה אומרים שזה דרבנן רק אחרי שהיא יודעת לשמור את גיטה וכו'. אבל מי שרוצה לדעת את פירוש היד רמה כאן, אני שולח אתכם להערת המאדיר של הרב שושנה, לא בחידושים מכתב יד שיש לנו פה במוצאת מוסד הרב קוק. יש חידושי הרמה, שיטות הקדמונים וחידושי הרמה על מסכת גיטין בהוצאת הרב שושנה. ושם יש לו בהערות המאדיר, הוא נותן פירוש, הבנה, לדעתי הבנה חדה ויפה, כיצד הוא מפרש את הסוגיה ביבמות על פי הבנתו של הרמ"א, באופן כזה שדברי הרמ"א אכן תואמים את הסוגיה שם ביבמות. אבל כל פנים, אם נבין כמו התפיסה הזאת שאומר כאן הרמ"א, אז אפשר לבוא ולהציע, כן, שמשלחה וחוזרת העסיקנה בפרק חירש דמדאורייתא מגרשה ורבנן ודגזרו בה. הרמב״ם סבור, לפי התפיסה הזאת, שותה יודעת לשמור את גיטה. כמו שיוצא מדברי רבי ישמעאל שם, שסבורים שהבעיה כאן רק משלחה ואינה חוזרת. ובזה זה רק דין לכתחילה גרידא. לא בדיעבד. בדיעבד היא, אם עבר בגרשה, מועיל. אבל בתנאי שיהיה גם שילוח במציאות, כי אצל אישה כזאת, יש אומנם, היא יודעת לשמור את גיטה אצל שותה, אבל היא, אין לה שילוח אוטומטי מעצם הכתב. כאן הוא צריך לשלח אותה בפועל. יכול להיות שהרי הרמב״ם כתב שם בפרק ב' שקטנה שיודעת לשמור את גיטה היא מגורשת. יכול להיות שהרמב״ם סבור שיש לחלק בין קטנה לבין שותה מהבחינה הזאת, שקטנה אם אתה משלח אותה אז היא משולחת, רק שותה משלחה וחוזרת. ולכן יכול להיות שהרמב״ם סבור, כמו שאני אומר שוב, יכול להיות שהרמב״ם סבור בקטנה יכול להיות שבאמת אביה יכול לקבל את גיטה, גם אם היא לא יודעת לשמור את גיטה, כי עם צד שמירת הגט אביה יכול לשמור את הגט, כמו שאמרנו. מצד השילוח, לדעת הרמב״ם, קטנה משלחה אינה חוזרת. רק בשוטה זה משלחה וחוזרת. כי רק שוטה, כיוון שאין לה שום דעת, בקטנה, מקסימום, גם אם היא לא מבינה את משמעות הזה, אומרים לה, תפסיק ללכת לבית של פלוני, אז היא לא הולכת לבית של פלוני. בשוטה, אז היא דעתה משובשת עליה, זה לא סתם שאין לה דעת. יש לה דעת משובשת. אז היא יכולה ללכת ולחזור. ולכן יכול להיות שלגבי קטנה, הרמב"ם סבור שבאמת אביה יכול לקבל את גיטה. כי שם קיימת רק בעיה של אינה יכולה לשמור את גיטה, ולא קיימת בעיה של משלחה. בשוטה קיימת בעיה של שילוח. אלא שלדעת הרמב"ם משלחה וחוזרת, כמו שאמרנו, יכול להיות שזה רק דין דרבנן. לכן, מדאורייתא באמת היא משולחת, ובדיעבד, לכן אומר הרמב״ם, אם בדיעבד, אם שילח אותה, היא מגורשת. יש עוד אפשרות אחת, לא להגיד שבקטנה אין לי בעיה של שילוח, כן? אלא גם אם בקטנה יש בעיה של שילוח, אם נניח שהרמב״ם מסבור כמו היד רמה, שעיקר גירושין בקטנה, זה הכתובת של הגירושים בקטנה הוא האבא ולא הבת, אזי לכן כשיש לה אב אז אביה מקבל את גיטה. כשאין לה אב, כל הדין שכל קטנה שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה מתגרשת, זה כשאין לה אב. וכשאין לה אב באמת יש בעיה גם של משלחה, גם של שילוח, גם שלא יכולה לשמור את גיטה. אבל כשיש לה אב, אז האבא הוא הכתובת של הגירושים. אם האבא הוא הכתובת של הגירושין, אז מבחינתי אני בודק את הדברים האלה מול האבא, כן? והאבא, ברגע שהוא אב מקבל, האב הוא בר שילוח, כביכול, כן? האב, הבת של האב היא בת שילוח באמצעות האב, כן? וגם האב יש לו יד לקבל את הגט. כך אומר היד רמה, במשפט אחרון שהוא אומר שם, הרמ"א קרב ז"ל דדקה על ידי עצמה אינה יכולה להתגרש, אבל על ידי אביה מתגרשת. דיד אביה לה משום ידה התרבה, כי איך זה תימא כל היכא דהיא אינה יכולה לקבל גיטה, אביה נמי לא מצא מקבל. אלא היא ברשות אביה קיימה, ויד אביה היא כאן. בסיכומו של דבר, יוצא מדברנו היום, ניסינו להבין בעיקר את השאלה היסודית של היחס בין שני הטיעונים האלה, שיכולה לשמור את גיטה או יכולה או משלחה ואינה חוזרת, מהם גדרי הדינים הללו שנאמרו כאן, האם זה שניהם עולים בכיוון אחד, בכיוון אחד לצד זה או בכיוון אחד לצד זה, והאם יש פה יכול להיות שלפי חלק מן הדעות יש פה אם אין לה יד אז אולי זה בעיה רק במעשה הגירושין, בעוד שהדין הזה של משלחה ואינה חוזרת יכול להיות שזה בעיה מהותית של הפקעת גברה. ראינו שאולי ברטבה יכולה לעלות בעיה, רטבה ובמות יכולה לעלות גם בעיה שאולי גם זה שקטנה שאין לה יד לקבל, יכול להיות שגם זה נקרא, לפי הבנתו של הרטבה בתחילה בדבי רבי ינאי, יכול להיות שגם זה נקרא הפקעת גברה, לפי דעה מסוימת. נקודה אחרונה שהדגשתי כאן זה היכולת לחלק בין קטנה לבין שוטה, במובן זה שיכול להיות שקטנה היא יש לה רק בעיה של לדעת לקבל את הגט, אבל היד, אבל אין לה בעיה של שילוח, כשאולי אצל שוטה אפילו המצב הפוך, שיד אולי יש לה, ולפי שיטת רבנו שמחה והתרומה אולי יש לה יד, אבל דווקא בעיית משלחה ואינה חוזרת, זאת הבעיה יותר מהותית שם. עד כאן.